בזה, ואחרי זה אנחנו נדבר על נבואה מעמד הר סיני. היום אני רוצה לדבר על נושא שהוא בעצם נושא עצמאי כזה. יכול להיות שהוא קשור גם לנושאים אחרים של תשובה ושאני רוצה לעסוק בהם בנפרד, אבל הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום זה בחירה חופשית. עכשיו, זה שיש בחירה חופשית, זה גם הרמב״ם וגם הרמב״ן עוסקים לזה. יש דעה חריגה שאין, אבל זה לא במיינסטרים של המחשבה היהודית. ואולי יש ביניהם איזה מחלוקות בשוליים על מה היחס בין הבחירה לבין הידיעה, אבל באופן בסיסי זאת לא נקודת המחלוקת ביניהם. מצד שני, אני חושב שיש ביניהם מחלוקת משמעותית שבאה לידי ביטוי בשתי נקודות, והיא האם הבחירה החופשית היא חלק מהגדרת האדם. זאת אומרת, הרמב״ם חושב שהבחירה החופשית זה מה שמגדיר את האדם להיות אדם, זה המאפיין שלו, זה מה שמבדיל אותו. גם לשולחן אין בחירה חופשית, לכן הוא שולחן. לאדם יש בחירה חופשית וזה מה שמגדיר אותו. לעומת זאת הרמב״ם ודאי שהוא מזכיר לבחירה החופשית, הוא מזכיר למרכזיות שלה, אבל הוא לא רואה בבחירה החופשית יסוד הכרחי. יכול להיות אדם גם בלי בחירה חופשית, ולא רק שיכול להיות אדם בלי בחירה חופשית, זה בעצם המצב הנכון והרצוי לאדם. כמה שזה נשמע מוזר, אני רוצה שנראה את הרמב"ן שהוא מדבר על שתי קצוות של המציאות, ובשתי הקצוות של המציאות הוא רואה שאין בהם בחירה חופשית. אז קודם כל נתחיל אולי דווקא ממשהו שהוא גם קשור קצת לפרשת שבוע. הבאתי משהו מדברים, אבל זה אותו רעיון. תסתכלו בעמוד השני, רמב"ן בדברים, כשהתורה מדברת על התשובה ועל החזרה, על השיבה לארץ ישראל, גלות, שיבה לארץ ישראל. אז יש פסוק, אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. אז מה זה אומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך? אומר הרמב"ן, זהו שאמרו הבא להיטהר מסיין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך. ונראה מן הכתובים עניין זה שאומר, כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, יש זמן שנקרא זמן התורה, כנראה שיש זמן שהוא נקרא זמן שהוא לא זמן התורה, כן, העתיד לבוא. וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל אם עוד המשיח תהיה בחירה בטוב להם טבע, לא יתאבה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה נזכרת כאן, כי החמדה והתאווה עורלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאווה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והופכו, כמו שפרשתי בסדר בראשית, כמו שנראה עוד מעט. וזהו מה שאמר כתוב בירמיהו, הנה ימים באים יום השם וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם. כי זאת הברית אשר אחות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, וזהו ביטול יצר הרע, ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי. ולכך אמר עוד, והייתי לכם אלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד ראהו, ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי, ולכן לא צריך ללמד אף אחד, כי הכל יהיה פשוט. וכן אמר ביחזקאל, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו. והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו, והגיעו עם אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ, אבל יעשה בטבעו, כלומר לא יהיה לו זכות, אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי, ולפיכך אין לו זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ, תלויים ברצון. אדם אין איזה רצון לעשות טוב או לעשות רע, זה פשוט בא באוטומט. אז תכלית הבריאה, תכלית לאן העולם חותר לקראת עולם שאין בו בחירה חופשית, שיש בו מילת הלב, כמו שהרמב"ן מדבר. ואין ספק שיש הרבה מאוד פסוקים שהרמב"ן מביא, שזה נראה שזה הולך בכיוון של הרמב"ן, כן? הפסוקים שהוא מביא בחזקאל, איכשהו יש, זה די ברור ברמב"ן שיש השפעה של הקדוש ברוך הוא על לב האדם, נכון? איך הפסוקים שהוא מביא מיחזקאל, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, כן? ונתתי לכם לב חדש. הקדוש ברוך הוא משפיע על על אופן הבחירה של האדם וכדומה. אני לא יודע, הרמב"ם למיטב ידיעתי לא כל כך מתייחס לפסוקים האלה, אבל עצם התפיסה יש בה שתי בעיות. יש פה שני חידושים. חידוש אחד, שיש לקדוש ברוך הוא השפעה על השפעה על 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 מה שאדם על מה שאדם חושב, השפעה על העולם הרוחני של האדם, כן? הקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, משפיע על הטבע, משפיע על הגשר. האם הקדוש ברוך הוא יכול גם להשפיע על על תהליכים שעוברים בתוך האדם עצמו? ראינו פעם רמב"ם שהדבר הזה הוא מופקע כביכול, לא יודע כביכול או לא כביכול, אבל הוא מופקע מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פועל בטבע, הקדוש ברוך הוא לא פועל בנפש האדם. נפש האדם זה דבר אוטונומי, והקדוש ברוך הוא נתן לו אוטונומיה, ולכן התורה לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לפעול בנפש האדם ולא יכול לפעול על הבחירה החופשית. איך הרבה מסתדר עם הפסוקים האלה? אני לא יודע. אז זו נקודה אחת, עד כמה האדם הוא אוטונומי והרצונות שלו הם אוטונומיים, ומכאן הוא הוא פועל, ומכאן הוא עושה טוב. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, באמת המרכזיות של הבחירה החופשית. הרמב"ן פה רומז לזה שזאת עמדתו גם בחטא אדם הראשון. אז אני רוצה להקדיש כמה נקודות, פה אנחנו כן יודעים מה עמדת הרמב"ן, ואני רוצה להקדיש כמה נקודות, כמה דקות לעמדת הרמב"ם בנושא. עמדת הרמב"ם היא מאוד ידועה בנושא של חטא אדם הראשון, אחר כך לדבר על הרמב"ן ולראות עד כמה הם באמת שונים אחד מהשני. הרמב"ם מאוד מאוד מפורסם לגבי חטא אדם הראשון. הרמב"ם אומר שאל אותי שכחם אחד, הוא ציטטתי את זה, הרמב"ם די בהתחלת מורה נבוכים, מאוד מפורסם, יקשה לי איש חכם אחד, זה לא שנים קושייה גדולה, צריך להתבונן בקושייה ובתשובתנו בפירוקה. וקודם שאזכור הקושייה ופירוקה, אמר כי כבר ידע כל עברי כי שם אלוהים משתתף לשם אל המלאכים, וכבר בר ארון כאילו סגר, והאמת מה שבערו, כי אומרו ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, רוצה לומר בו העניין האחרון, ואומרו ותהון כרברוויה, כמו הגדולים, כמו המלאכים, כמו המנהיגים. הקושייה של אותו איש חכם הוא שנראה מפשטי הכתובים שהאדם עלה במדרגתו, כי לפני שהוא אכל מעץ הדעת לא הייתה בו דעת, ואחרי שהוא אכל מעץ הדעת אז כן הייתה בו דעת. אז זה כמו להגיד שאדם, מישהו עשה עבירה ומקוף הוא נהיה בן אדם. תשובה עונה הרמב״ם, הוא קיבל דפוס מחשבה שהוא מוריד את האנושיות שבו, כי הוא לא נהיה כאלוהים אלא הוא נהיה כמו המנהיגים. השיקולים שמנהיג צריך לשקול הם שיקולים תועלתיים, הם לא שיקולים של אמת ושקר, ולכן האדם בעקבות חטא עץ הדעת רכש, הפנים לתוכו שיקולים של טוב ורע ולא שיקולים של אמת ושקר, נכון? ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אלוהים, כלומר מנהיגי המדינות, השיקולים שהם שומעים זה שיקולים של טוב ורע ולא שיקולים של אמת ושקר, ולכן זה הנקודה שבה האדם בעצם ירד ממדרגתו, ממדרגה של שכל טהור שכל כולו עסוק בשאלות של אמת ושקר. האדם ירד ממדרגתו והפך להיות אדם ששוקל שיקולים תועלתיים, שיקולים של הנאה, טוב ורע. ובטוב ורע יש הרבה מאוד טוב ורע, יש הרבה מאוד מדרגות בעד כמה השיקולים הם שיקולים איכותיים, כן? יש טוב ורע שאנחנו חייבים לשקול האם זה טוב, לא יודע מה, כל מיני שיקולים ש... מה? צניעות, זאת אחת הדוגמאות, נכון, זאת אחת הדוגמאות, אבל זה מה שגרם לנו לשקול כל מיני שיקולים של טוב ורע, של כיף ולא כיף, כן? נעים ולא נעים, שזה שיקולים שאנחנו פחות אמורים לשקול אותם. לפי הרמב״ם, אני מאוד מבין, אנחנו אולי נקרא עוד כמה שעות ברמב״ם אחרי זה, אבל אני מאוד מבין את חטא אדם הראשון. בעצם אדם הראשון, אני אשאל, בוא ננסה לדמיין, להיכנס רגע לראש של אדם הראשון לפני החטא. אתם רואים את הכיסא הזה?
כן.
כן, תסתכלו על שרד רגע, תשאר ככה. תסתכלו רגע על שרד, אתה רואה איך הוא יושב? זה אמת או שקר לשבת ככה?
בכלל לא קשור.
מה?
זה בכלל לא קשור
לאמת,
זה שקר.
זה קשור, כי זה אני.
לא.
אחר זה לא קשור.
לא. לא, לא. זה שקר. מה אני מתכוון? מה אני מתכוון? אתם רואים איך הוא יושב? הכיסא הזה כבר יותר טוב לא לשבת עליו בכלל. אבל אדם כשהוא יושב, אז הוא יושב וכיף, הוא נשען אחורה. האם אני באמת צריך את זה, או שאני יכול להסתפק בישיבה סגפנית כזאת? האם כשאני נכנס לחדר האוכל, אני לוקח, עזבו אתכם מספרים, עוד הרבה לפני הספרים, האם אני לוקח פרוסה ורבע או פרוסה וחצי? כשאתה חי במושגים של אמת ושקר, אתה צריך לשאול על כל צעד ושעל שאתה עושה, האם הצעד הזה הוא נכון או לא נכון. ואם הוא מופקע מה נכון, האם זה צורך הכרחי או לא צורך הכרחי. כשאתה יושב על כיסא, האם אני אשען על המשענת או לא אשען על המשענת? אולי זה סתם איזושהי התענגות חסרת משמעות.
האם זה טוב או לא טוב?
מה זאת אומרת זה טוב או לא טוב? מה, אתה נשען עכשיו על הכי? זה טוב. מה זה טוב? מה מגדיר את זה כטוב?
למה?
מה, איזה שיקולים אתה שוקל בעולם הזה? על דברים, איך זה משנה את היום-יום שלך? זה הופך את היום-יום שלך ל... יש גמרא במועד קטן, שתמיד היא בעיניי מתמצת את המשמעות של אדם הראשון לפני החטא לדעת הרמב"ם. הוא כתוב בגמרא, ושם דרך הראינו בישר, ושם דרך הראינו, ושם, כן, ושם דרך הראינו בישר אלוקים, אל תקים ושם אלא ושם, כל השם דרכיו זוכה ורואה ביש אלוקים. זאת אומרת, יש אדם שעל כל נקודה, על כל צעד ושעל שלו בחיים, הוא שואל את עצמו, האם הצעד הזה הוא נכון לפעול באופן הזה או לא נכון לפעול באופן הזה. אנחנו פועלים בצורה משוחררת. אנחנו אוכלים, אנחנו שותים, אנחנו לא עושים מעשים לא מוסריים, משתדלים לפחות, או מעשים שהם פורצים את כל המסגרות. אבל אנחנו גם לא שואלים על כל צעד ושעל שלנו, האם הנקודה הזאת יש בה, היא אמת. אנחנו לא שואלים את השאלה הזאת בכלל. אנחנו פשוט אוכלים ושותים וצוחקים קצת וחיים נורמלי, נכון? זה בדיוק עומד בסתירה לחטא אדם הראשון, למצב של אדם הראשון לפני החטא. כשאתה שואל על כל משפט שאתה אומר, האם המשפט הזה הוא אמת, לא האם אני משקר, אלא אם זה אמת להגיד אותו. אני הולך ומדבר עם חבר שלי, סתם דבר איתו. האם זה אמת לדבר איתו? האם זה אמת לפעול באופן הזה? אפשר להשתגיע מצורת המחשבה הזאת, נכון?
אבל אפשר להשתגיע, אבל... למה אפשר להשתגיע? בגלל שאתה מכיר את הצעה השני, אבל אם אתה לא מכיר את הצעה השני, אני בכלל צריך להיסחון.
בסדר.
למה אוקיי, כל זה, דבר זה, זה שייך לציר הזה של אבל... מדד הזה, שנכון
או לא? כי כל דבר הוא שייך לציר הזה. בינינו, לא כל דבר, זה כשאתה שואל את עצמך, כשאתה לא חי במושגים של נעים ולא נעים, טוב ורע זה גם, זה כולל בתוכו גם נעים ולא נעים, נכון? כשאתה לא חי במושגים האלה, ואתה שואל את עצמך, האם לאכול משהו, לפי מה אתה תענה לעצמך? כשאתה עכשיו שואל את עצמכם לאכול גלידה, מה הקריטריונים שאתה בוחן את השאלה הזאת? אתה לא באמת בוחן את השאלה הזאת. אבל אם היית בוחן את השאלה הזאת, כן? מה הקריטריונים שאתה שואל? אז קודם כל אתה שואל אם הגלידה כשרה, והאם אתה בשרי. הלאה. נו, מה אחרי זה אתה שואל? מה? מה אתה אומר, סמריה? זה לא בהכרח הקריטריון הראשון, מה?
בישיבה פה כל גלידה זה פר,
זה מה? כן,
צריך לשאול. בסדר. נו, שלב ב', מה אתה שואל? האם היא טעימה, האם בא לי, האם, נכון? אם אתה תהיה קצת יותר מבוגר, אז אתה תשאל גם האם זה משמין, האם נכון, אבל אתה לא שואל את עצמך, האם זה נכון לאכול את זה? עמדה מוסרית קיצונית, זו שאלה רלוונטית מאוד. עמדה מוסרית קיצונית, זה לא רק בנוברדו. גם אצל אנשים היום, שיש להם מוסר יותר, שהחיים שלהם הם יותר מוקפדים, אז הם שואלים את עצמם, האם ההנאה הזאת, שאני שואב מהעולם, האם אני צריך לשאוב אותה?
אבל אם אני שואב את זה שקר לך את ההנאה הזאת,
אין לי טענה.
לא, אז... זה שהוא שואב את זה, אבל שהוא רואה בזה כבר משהו שלילי.
אבל... לא, הוא לא רואה בזה
משהו שלילי. זה בעיה שיש
לי תמיד מהרם. אני לא רואה בזה בכל משהו.
זה בעיה שיש לי תמיד מהרם, אני לא מבין.
זה בעיה לכולם. אני עוד רגע אגע...
אילן, אילן. איך היה לו את האהבה?
אני אגע בזה, זה בעיה כללית על חטא אדם הראשון. אני לא... קשה מאוד לענות עליה. ולכן אני קצת אתחמק ממנה, כי אני לא יודע לענות, אני חושב שאי אפשר לענות עליה. לא, אני באמת חושב שאי אפשר לענות עליה. אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, ובנקודה אחת. למשל, כתוב בגמרא בעירובין, שתלמיד חכם אוכל כארי. מה זאת אומרת תלמיד חכם אוכל כארי? הוא, יש לו תכלית, מה?
פרענו.
למה? כי יש לו תכלית, יש לו תכלית לא לאכול, אלא יש לו תכלית לגמור את האוכל ולחזור ללימוד, נכון?
כמו שמספרים על הארון, כאילו?
בעיניי ראית איכול, כאילו זה היה, התפית עיניך בו ועינינו, היית ראה לך שחד האוכל, דקה הוא כבר לא היה שם, נגמר הסיפור. זה, אתה רואה, טרח, נגמר, גמרנו. זה לא היה, מה? אכלת
הצלחת.
נגמר, גמרנו. לא היה... עכשיו, אני יכול להבין למה הרמב״ם רואה בזה תכלית. זאת אומרת שאדם שואל את עצמו על כל צעד ושאל, האם אני לא יכול סתם ליהנות, אני לא יכול סתם לעשות דברים שאני רוצה לעשות אותם, אני צריך לעשות דברים שיש להם משמעות, וכל הנאה שאני שואב מהעולם הזה אני צריך לשאול את עצמי מה תכלית ההנאה שאני שואב מהעולם הזה. אני מבין שהחיים האלה הם חיים שאני לא יכול אפילו לדמיין עד כמה הם חיים מייאשים. תחשבו שהיית יושב על כיסא, היה יש יהודי כזה בבני ברק, שאומרים עליו שהוא מעולם לא נשען על המשענת של הכיסא. הוא תמיד יושב על הקצה, כי הוא תמיד שוקל, כשהוא מתיישב על הכיסא, הוא שוקל כמה אחוז מהכיסא הוא צריך לשבת בשביל להסתפק מזה. אף אחד מאיתנו, מה? מה זה נותן? מה זה?
כי הוא בא לשבת, הוא לא בא ליהנות מהישיבה.
כל פעם אתה נהנה.
אבל אני לא מבין.
כל פעם אתה נהנה, אתה צריך לשאול את
עצמך. מה איך ולא
ליהנות? מה איך ולא ליהנות?
כן.
מה?
למה לא נצרח שווה לא נכון?
למה נתקדק בישיבה לכיסא יותר חשוב? פשוט תישב לכיסא איך שזה...
ודאי לקרוב את החמד.
אתה נותן יותר מדי תשומת לב לישיבה לכיסא.
אם היית בן עניין עכשיו שאתה אוכל משהו, אתה שוקל, אתה משמין, זה לא משמין, לגלל את הסדר, אוקיי, תקבל את זה. אבל לפעמים זה כשאתה שוקל, האם כשאני יושב על הכיסא אני נהנה או לא נהנה? הביא את הנהנה, אתה נהנה עכשיו, מה שלא צריך, בסדר, אוקיי, נו.
שנייה, מה ההבדל? לא הבנתי, מה ההבדל בין לאכול ולשבת?
לאכול זה לא בריא.
אבל הם לא מסתכלים על בריא או לא בריא, לא?
מה זה קשור?
אבל מה זה השיקול הזה?
זה בדיוק מה שהם שואלים. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הוא כותב...
לפתוח?
אין התורה, לא, אין התורה נקנית במי שלא, אבל אין התורה נקנית במי שמרפא עצמו עליה, רק במי שיושב דרוך, יושב, הוא מתאר איזו ישיבה מאוד דרוכה.
אבל זה אלגורי, זה סמל.
לא, לא, לא.
עכשיו אתה מסביר למה זה
נצרב. לא,
יש לאדם. עכשיו אתה אומר, אלימות תורה הוא יותר טוב. זה לא קשור ל... אין ערך יותר טוב, אין ערך בפני עצמו לעשות דברים שאתה צריך.
נכון, א' יכול להיות. אבל מה הרב פה בעצם אומר? יכול להיות, בסדר. גם אני אלך איתך. מה שבעצם הרמב"ם אומר זה שלאדם יש שתי פאזות. או שהוא נכנס לפאזה הזאת, או שהוא נכנס לפאזה הזאת. יש לאדם או לחיות את המציאות של ה... אתה שומע, שמריה? יש לאדם או לחיות את הגוף שלו, או להיות שם, או להיות בעולם השכל. ברגע שאתה נכנס לתוך עולם, ברגע שאתה חווה בעוצמה את הגוף, אתה לא יכול להיות לגמרי בשכל. אז המטרה של ההשתמשות בעולם הזה היא ליצור את התנאים הנכונים כדי, את התנאים האופטימליים לשכל להופיע. ברגע שאתה תלך יותר מדי, אז אתה כבר נכנסת לתוך העולם הזה וזנחת משהו מעולם הרוח. יש פה נקודה, זה נכון מה שעמיחי אומר. זאת אומרת, זה לא, המטרה היא לא הסגפנות בעצמה. והרמב״ם עומד על זה בהרבה מאוד מקומות. הרמב״ם לא אהב סגפנות. הרמב״ם לא רצה את העינוי של הגוף. אבל הטענה הבסיסית של הרמב״ם זה שיש פה איזושהי תחרות. ולכן אתה חייב תמיד ליצור את התנאים האופטימליים, שאם אתה תלך עם מידי שמאלה, זה יהיה סגפנות. ואם אתה תלך מידי ימינה, אז אתה לקחת משהו מעולם הרוח. אז לכן אתה צריך גם למצוא בדיוק את התנאים האופטימליים כדי לאפשר לשכל לפעול את פעולתו. אין, 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 אין מרווח של אופטימום, יש נקודת אופטימום. שמאלה זה סגפנות, ימינה זה נהנתנות, שאז אתה כבר התמכרת ל, 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 לעולם הזה. אבל באמת, זה לא שהסגפנות היא, היא, היא העניין. זה לא, העניין זה לא הסגפנות. אלי, אני רואה שאתה...
כן. לא, פשוט כאילו, מאוד קשה להבין למה אני נשבת במון מון תאונוח, אחר כיסא מאוד תאונוח, זה כאילו נחשב פחות טוב, נגיד, מי ישר פשוט כיסא פשוט, שפשוט לא מביא אותך לרצפה.
לא הבנתי את השאלה. עזבו את הדוגמאות הספציפיות. הדוגמה הזאת היא דוגמה קיצונית, ורק רציתי להסביר... אוכל! אוכל! כמה אתה אוכל בארוחת צהריים? האם אתה אוכל את המינימום שאתה צריך כדי לשרוד עד ארוחת ערב?
למה זה
עדיף?
גם זה.
אז זאת הנקודה שהסברתי. העולם הפיזי הוא יוצר תנאים לעולם הרוח. יש תנאי אופטימום. כשאתה לוקח יותר מדי, אתה בעצם לקחת משהו מהאנרגיות שלך, מהצד של הרוח, לטובת הנאות העולם הזה. זה לא, אין, יש לאדם סך כוחות, איפה שמת אותם? שמת אותם פה, שמת אותם פה. אנחנו יכולים לראות את זה. אדם ששרב, איפה אדם נמצא, מה המקום שלו, על מה הוא חושב, מה מטריד אותו.
אז מה זה הקטע הזה שיש לנו פה מיזוג ובריכת דגים ופנימיות ו...
אז זה מחלוקת מה נקודת האופטימום.
בסוף זה צריך להיות כל הפת המלך תאכל ועל הפגישן ותודו.
אבל זה ההבדל בין...
יש פה איזה מישהו שקבעתי איתו, אני רק אשלח לו אס-אמס שאני בשיעור. סליחה. אני רואה שאני כבר מתקשר לשמונה ימים, אז אני אענה לו. זהו, סליחה.
מתי
הוא יודע? זה לא משנה. אנחנו לא, לא יודע, לא יודע מה תהיה התשובה. אני רק אומר, החזרה הזאת לאופטימום היא באמת אידאה לדעת הרמב״ם, היא באמת, כן.
נראה לי הנקודה לפי הרמב״ם זה לא להתחרחק מהגשמיות, אלא לעבוד, למצוא את היום.
את האופטימום הזה.
את האופטימום בגשמיות.
נכון.
לפי המוסר, שאתה הבאת צריך להתחרחק מהגשמיות.
נכון.
העמם לא אמר את זה.
נכון, נכון, נכון.
לכן אפשר בכלל...
זה גם נכון, אבל הרמב״ם אני חושב, אני לא יודע, עזבו רגע את הברכת דגים.
מה הבעיה שאם נגיד זה לא מפריע לרמב״ם רוח? מה הבעיה שיהיה לך...
כי אין דבר כזה. אז זו בדיוק הנקודה שאין דבר כזה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כשאדם נכנס לתוך משהו, אז הוא שם. כשאדם שקוע בתוך האכילה שלו, אז זה מקיף אותו, זה סובב אותו. אז הוא זנח משהו מעולם הרוח.
אבל זה פשוט אומר שכל מה שאתה מאחר, באמת שהוא נצחה.
ברור, תשמעו, זה באמת נושא קצת אחר, אבל אני מסכים לגמרי עם מה שעלה פה, שהרמב״ם בהרבה מקומות כותב. הקדוש ברוך הוא אינו שונא את הגוף. זה משפט של הרמב״ם. אין עניין בסגפנות, רק יש עניין למצוא את נקודת האופטימום, ולעבור את נקודת האופטימום שמאלה או ימינה, זה בעייתי. אדם הראשון לפני החטא, היה לו פשוט למצוא את נקודת האופטימום. לא היה לו, הוא היה חי במושגים של נכון ולא נכון, ונכון להיות בנקודת האופטימום.
מה זה אנחנו, האופטימום שלו היה בזה?
לא יודע מה זה האופטימום. אני לא יודע, זה לא משנה, לא כל כך חשוב לי כרגע, אני לא יכול להגיד לך מה האופטימום. הרמב״ם לא יכול להגיד לך כמה קוביות שוקולד זה האופטימום. הוא לא יכול לענות לך על שאלה כזאת. אבל הוא יכול להגיד לך אתה צריך לחפש נקודת אופטימום. זה אמירה תיאורטית כזאת, שמצד אחד אל תהיה סגפן. נכון, זה בעצם מה שהרמב״ם גם כותב בשמונה פרקים על שביל האמצע.
זה לעצמו זה לא אומר שום דבר.
זה לא אומר שום דבר באופן מעשי. זה אומר באופן מושגי. וברור שהתוצאה תהיה אחרת, התוצאה האופטימלית תהיה אחרת אצל כל בן אדם. יהיה איך שיהיה, זאת המטרה. עכשיו אני יכול להבין, שתי נקודות אני רוצה להגיד על זה. א', אני יכול להבין למה לדעת הרמב״ם יש בזה אידיאל. באמת זה נקודה שהייתי רוצה שהאדם יחזור אליה. האדם צריך לחזור לנקודת האופטימום הזאת, ולשם הוא צריך לחזור. זה באמת תכלית האדם. זה מאפשר לו איזשהו מרווח של בחירה חופשית. אבל מרווח של בחירה חופשית באמת ובשקר, ולא מרווח של בחירה חופשית בטוב וברע. נכון? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני מבין למה זה האדם המושלם. האדם המושלם זה אדם שבאופן טבעי, בכל מה שנוגע לצרכי העולם הזה יושב על האופטימום, ומשם הוא... מה אתה אומר?
הבחירה
שמוצגת את
מה
שצווים
זה לא אמת ושקר, זה טוב ורע.
למה? איך אתה יודע? מה? זה
מה שהקדוש
ברוך הוא אומר. לא, בסדר. זה ההתחלה. המילת הלב הזאת שהרמב"ן מדבר עליה, אני יכול להבין שבשלב כלשהו של העולם, העולם אמור לחזור, למרות שהרמב"ן לא מדבר על זה, אבל אז נעזוב מה יהיה לעתיד לבוא. הרמב"ן מבין שהאדם יתחיל מנקודה של בחירה בין אמת לשקר, והוא הוריד את עצמו לבחירה של טוב ורע. יש את מה שאילן שאל, איך זה קרה לאדם, אם האדם לא יודע לחוות את זה, אז למה שהוא ישאף למשהו אחר? אני לא יודע לענות לאילן. אבל אני יכול להבין שני דברים. א', למה זה באמת מצב יותר, מצב אנושי טוב יותר? וב', למה האדם לא רצה את המצב הזה? כי זה מצב מעייף. זה מצב שאדם כאילו אמר, די, אני לא יכול לחיות ככה, אני רוצה לחיות, לחזור לחיות במציאות נורמלית, שבו אני פשוט זורם מה שאנחנו קוראים
לו. זה מהכיוון ששליטה לחלוטין על הגוף, זה רמה שכלית עליונה יותר. ולא מצד שיש עניין כשעצמו של לא לעשות דברים שאינם נצרכים, אלא שלא לעשות דברים שאינם נצרכים, זה מראה על רמה של...
כן, אבל אני אשלוט באופן כזה שאני אעשה דברים שאינם נצרכים. לא ענית. אני חושב שבאמת, הסיבה היא אחרת. הסיבה היא שבאמת הכניסה לתוך התענוג, זה מה הרמב"ם כותב בשמונה פרקים. הרמב"ם מדבר בשמונה פרקים על אדם בעל תאווה, ועל האדם נעדר הרגשה. ויש את שביל האמצע. תמיד שביל האמצע זה נושא בפני עצמו, על שביל האמצע ברמב"ם, דרך האמצע ברמב"ם, אבל דרך האמצע היא דרך שהיא לא קצת כזאת וקצת כזאת, אלא היא דרך עצמאית, יש לה שם עצמאי, שהוא מפיק את התועלת של שני הצדדים, נכון? כל סטייה משביל האמצע היא בעייתית. וגם כאן הסטייה היא בעייתית. לא, הסטייה, לא מה שהיא מראה על מה שאתה, אלא הסטייה משבילהם היא דרך האמצע היא בעתיד. וזה נקודת אופטימום, ולכן זה דרך האמצע. בסדר? אנחנו...
אפשר לעבור לרמב"ן? או, לרמב"ן זה קשה, הקושה של הרמב"ם היא קשה או
בכלל? אז עכשיו, אני רוצה שנראה ברמב"ם, מה היה חטא אדם, מי היה האדם הראשון לפני החטא, מה היה החטא שלו? כן, אז לפי הרמב"ם, האדם הראשון לפני החטא היה אדם שחי מושגים של אמת ושקר, והחטא היה שנמאס לו לחיות ככה. נמאס לו לחיות שהוא נכנס לחדר אוכל והוא צריך לשאול את עצמו האם לאכול פרוסה ורבע או פרוסה וחצי. הוא אוכל מה שיוצא, נמאס לו מזה. למה? כי בא לו. זה צורת חיים הרבה יותר נוחה. אנחנו לא יכולים, זה סיוט נראה לנו לחיות בצורת חיים כזאת. השאלה שלי היא שאלה נכונה. איך האדם ידע שיהיה לו יותר טוב כשהוא לא יודע מה יותר טוב? אבל אני יכול להבין מצד אחד למה זה אידיאל ומה בעצם הפער שבין האדם הראשון לאדם השני. הרמב"ן אומר, בהמשך למה שהוא אומר שם בפרשת ניצבים, הוא אומר ככה, ויפה בעיניי כי האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדות, כאשר יעשו השמיים וכל צבאם פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה. ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהופכו לטוב או לרע. ולכן נקרא עץ הדעת טוב או רע, כי הדעת יאמר בלשוננו לא על השכל, כי שכל היה לו, אלא על הרצון. כלשונם לא שנו אלא שדעתו לחזור ושדעתו לפנותו. ובלשון הכתוב מה אדם ותדעהו תחפוז וכו'. כן, וכן אמרת וכו'. טוב. והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ובין אשתו המשגל את אהבה. אבל בעת ההולדה התחברו ויולידו. זה גם שיטת הרמב״ם. גם הרמב״ם מסכים לזה. שלמה היו האדם ואשתו עירומים ולא התבוששו? בגלל שהעירום אין בו משהו רע, אלא יש בו משהו, אין בו משהו שקרי, אלא יש בו משהו רע. כך הרמב״ם מסביר את זה.
זה הדוגמה שהוא מביא.
נכון, זאת הדוגמה שהוא מביא. ולכן באמת וזה מסתדר מאוד טוב לדעת הרמב"ם, כששאול המלך מתנבא, אז מה קורה לו? מה הוא עושה?
מוריד
הבגדים, למה? ואז כשרואים אותו ערום, אז הוא אומר, אגב, שאול בנביאים, כי כשאדם מתפשט מכוחותיו הגשמיים והוא הופך להיות שכלי לגמרי, אז הוא אומר, רגע, אז בעצם, אז למה לא להתפשט, נכון? אז אם אדם חוזר לאותה נקודה של האדם לפני החטא, אז, אז באמת נכון, אם הוא מגיע לזה מדרגת נבואה, אז באמת אין שום הבדל אם הוא כן לובש בגדים או לא לובש בגדים, אל תנסו את זה. כן, אבל...
מה?
טוב, כי אנחנו מודעים לזה שאנחנו לא לפני החטא.
מה? יש חשש
שתהיה נביא שקר. והנה, בדיוק, והנה בעת הזאת לא היה בן, אבל לפי הרמב"ן זה לא, זה גם בא לידי ביטוי בסופו של דבר בנושא הזה של העירום, אבל לא מאותה סיבה, זה לא אמת ושקר לעומת נכון, לעומת טוב ורע, אלא זה בכלל האם זה רצוני. אבל בעת ההולדה התחברו ויולידו, ולכן היו האיברים כולם ביניהם כפנים והידיים, ולא התבוששו בהם. והנה אחר אוכלו מעץ הדעת, הייתה בידו הבחירה, וברצונו להרע ולהיטיב בין לו בין לאחרים, וזו מידה אלוהית מצד אחד, וראה לאדם בהיות לו בה יצר ותאווה. ואפשר שנתכוון הכתוב לעניין הזה, כשאמר אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חישבונות רבים. היושר שיוחז דרך אחת ישרה, והבקשה בחשבונות רבים שיבקש לו מעשים משתנים בבחירה ממנו, וכאשר ציראו הקדוש ברוך הוא על העץ שלא יוכל ממנו, לא דיו כי בו המידה הזאת, רק אמר לו סתם, הוא פרי העץ אשר בתוך הגן, כלומר, הידוע באמצעותו, לא תאכל ממנו, והוא מאמר האישה לנחש, והכתוב שאמר הוא מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, הזכירו הכתוב אלינו בשמו. טוב, זה נקודה אחרת, שהוא לא אמר לו מה הנקודה, רק אמר לו אל תאכל. יש פה שתי נקודות ברמב"ן, יש פה שתי נקודות בעתיות ברמב"ן. נקודה אחת, באמת האדם ביסודו היה בלי בחירה. אם הוא היה בלי בחירה, אז איך הוא חטא? מה פשט?
צריך להגיד שיש איזה, או שיש איזה סוג של בחירה, לא יודע.
מה?
או שזה לא באמת
היה
חטא, זה רק אחרי שזה נעשה, זה נהיה חטא.
מה זאת אומרת שלא היה בחירה? או שהיה לו משהו אחר?
הקדוש ברוך הוא אמר לאדם, מעץ הדעת לא תאכל, והוא כן אכל. אז אם הוא כן אכל, אז איך הוא אכל, אם אין לו בחירה...
מה אתה אומר, פשוט לא פיסק לכם את המשפט?
או שהתאוות הם לא חלק מהבחירה.
מה זאת אומרת התאוות?
אלא מטבע האדם.
לא, על זה בדיוק הוא דיבר. על זה בדיוק הוא דיבר.
אז צריך להגיד שלא יודע, יש שני דינים בבחירה.
מה?
אתה
יכול לעשות מה שהוא רוצה גם בלי יצא הרע. זה לא תאווה לעשות הרע, אבל הוא יכול לעשות את זה.
זאת אומרת, הוא יכל לבחור לעשות את הרע, אבל אבל לא היה לו רצון לעשות את הרע. נכון? זה בעצם מה שאתה אומר.
הנחש
שכנע
אותו שזה באמת היה טוב.
הרמב"ן משווה, הרמב"ן משווה את אדם לפני החטא לשמש והירח. שהשמש והירח עושים את רצון, את רצון פועלי אמת, שפועלתם אמת, נכון?
אז זה היה רצון האל.
וכמו השמש והירח, ככה האדם עושה את רצון השם.
ובכל זאת הירח בא והתלונן בגיטל.
כן. או קושייה.
גם כשאנחנו אומרים שייתכן שעושים רק את רצון קונם, עדיין יש פה מקום לפעילות...
זאת אומרת, גם כשהרמב"ן אומר שאין בחירה חופשית, ברמה כלשהי, יש לאדם איזושהי בחירה חופשית.
או שאתה אומר שכרגע הוא כמו, איך קוראים לו, איזביצ'ר.
שמה?
שאין שום בחירה חופשית, והקודש ברוך הוא רצה שהאדם הראשון יעשה
את זה. אז אני חושב שזו תשובה לא רעה בכלל. כן. זאת אומרת, אני חושב שזו תשובה לא רעה בכלל. זאת אומרת, החטאים הגדולים של האנושות, לא החטאים המקומיים של פלוני שאכל חזיר, או פלוני שבא על הערווה, אלא החטאים היסודיים של האנושות, שזה שלושה חטאים, חטא אדם הראשון.
אתה לא אומר על השואה עכשיו.
חטא אדם הראשון, חטא העגל וחטא המרגלים, הם לא...
זה שלוש החטאים הגדולים של האנושות?
אני חושב שפשוט, בוודאי חטא עץ הדת.
המרגלים זה יותר גרוע מה...
חטא עץ הדת.
זה יותר גרוע מהשואה?
עזור עכשיו.
מה שואה? מה שואה?
הוא אמר שהאנושות.
אבל שואה זה לא חטא.
חטאים שבתורה. די. חטאים שבאו, חבר'ה, אנחנו צריכים עוד 5 דקות לסיים. החטאים שבתורה, החטאים ששינו את ההיסטוריה, הם לא חטאים מקומיים, אלא חטאים, תגידו מה קרה לכם היום? אלא זה חטאים שהאנושות הייתה חייבת לעבור אותם, כי אם האנושות לא תעבור אותם, אז בעצם לא יהיה היסטוריה. נכון? כלומר, החטאים האלה, הם נועדו בעצם להראות לאדם מה היעד, נכון? מה היעד? היעד הוא להיות אדם הראשון לפני החטא, אבל אתה לא יכול להישאר שם, ולכן הקדוש ברוך הוא זימן את החטא כדי שתהיה היסטוריה. היה מעמד הר סיני, אבל אם היה מעמד הר סיני, המציאות הייתה נגמרת, ולכן היה חטא העגל כדי שיהיה מציאות. הייתה אמורה להיות כניסה לארץ, אבל זה לא שהיא באמת הייתה אמורה להיות, אלא זה לא באמת עונש, אלא זה בעצם חזרה לתוך הנורמליות של ההיסטוריה. אז למה היה את הלפני ואחרי? כדי לתת יעד ומשימה. כאילו, הלפני החטא זה היעד, אבל החטא זה כדי להחזיר אותנו למשימה.
למה שיהיה חטא?
אבל זו תשובה לא רעה בכלל.
אדם הוא שלא מה שיהיה חטא.
זו תשובה, אז זה לא באמת חטא.
זה בעצם חטאים שנעשו גם במטרה להגיע לטוב.
נכון, זה שלושה חטאים שהיה בהם מציאות, המציאות אוטופית, ואז החטא החזיר אותנו לתוך ההיסטוריה כדי לחזור למציאות האוטופית. זה שלושה חטאים שיש בהם שיש בהם את אותה פרדיגמה. אבל גם אם לא נגיד את האמירה הזאת שאתה, שבעצם אפשר לראות בה אולי שבעצם כל חטא הוא כזה, גם אם לא נגיד את האמירה הזאת, יש ברמב"ן, אני חושב, איזשהו יסוד שהוא גם מסביר למה הוא מתכוון כשהוא אומר, אומה לשם את אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. באמת אדם, מה זאת אומרת אדם, איך אדם הראשון חטא? אדם יכול, עץ לא יכול לחטות, אבן לא יכולה לחטות. אדם הראשון לפני החטא, למרות שהוא היה בלי יכולת, בלי רצון לחטות, עדיין הייתה בו את היכולת לחטות.
כמו הצדיק של
מה?
כמו הצדיק של התניא.
כמו הצדיק של התניא. הבאתי פה
רצון ויכולת.
מה? רצון וכן. זאת אומרת, אין לו את הרצון לחטות. אבל יש לו את היכולת לחטוא, ואדם הראשון חטא בזה שלמרות שלא היה לו רצון לחטוא, הוא בחר לחטוא. הוא בחר. ולכן
זה בחירה בלי רצון.
אבל איך זה יכול להיות?
זה בחירה בלי רצון.
לא בוחר במה
ש... לפעמים, מה אתה אומר?
בחירה בלי רצון, מה
הכוונה? הכוונה היא שלפעמים לאדם יש תאווה, ובגלל התאווה הוא חוטא. זה המציאות, זה הנורמה. אבל לפעמים אדם אומר באופן מודע, יש משהו שהוא מותר ויש משהו שהוא אסור, ואם אני אעשה את הדבר האסור, לאיזה מציאות אני אכנס? אני מבין מספיק שאני אכנס למציאות אחרת בעקבות החטא. אין לי תאווה לחטא, אבל אני מבין את ההשלכות של החטא ואני בוחר בהן. אני חושב, ולכן חזל כל כך ראו בחטא אדם הראשון, קצץ בנטיות, מושך עורלתו, האדם בחר לעבור למציאות אחרת. הוא הבין שיש לפניו, כל החטאים שלנו, אנחנו,
כאילו,
שנייה, שרה, יש לנו שתי דקות, אני רוצה לסיים. אנחנו, בחטאים שלנו היום, יש בתוכנו שתי כוחות שנאבקים. ויש כוח אחד חזק שנאבק, ויש כוח אחד שמנסה איכשהו לחיות עם זה. אדם הראשון, בין לפי הרמב״ם ובין לפי הרמב״ן, זה לא היה בתוכו. הוא בחר להעביר את העולם למסלול אחר. הייתה בו דעת שאפשרה לו את הבחירה איזה עולם הוא רוצה לחיות בו. והוא בחר לחיות בעולם שהחטא הוא חלק מהאדם והוא לא חיצוני לאדם. זאת אומרת, ומה לשם לוקח את לבבך ואת לבב זריך, יש מילת הלב. עדיין יש אפשרות לעשות דברים, יש לנו שכל, שעם השכל אנחנו יכולים לעשות דברים, אבל אין לנו שום סיבה לעשות אותם. אלא אם כן, יש לנו החלטה לעבור למסלול חיים אחר. וזה בעצם היה חטא אדם הראשון. האדם הראשון בחר, היה אדם בלי בחירה, והוא בחר בחיים עם בחירה. האדם הראשון היה אדם בעולם של קו האמצע כטבע, של אופטימום כטבע, והוא בחר לחיות בעולם נינוח יותר, זורם יותר, פשוט יותר. זה אני חושב שני מסכים. זאת אומרת שהבחירה החופשית, שנייה, הבחירה החופשית היא עד כמה היא משמעה, הנקודה אולי השובה ברמבה ובנקודה הזאת היא עד כמה הבחירה החופשית היא מגדירה את האדם. ברמבה הבחירה החופשית היא מגדירה את זה האדם. האדם זה הבחירה החופשית. ברמב"ן הבחירה החופשית היא לא רק שזה לא המגדיר של האדם, אלא זה אחת הבעיות שלו. המגדיר של האדם זה, אולי אני אגיד את זה אחרת. האדם, לדעת הרמב"ם, זה השכל. והבחירה החופשית היא נובעת...
היא השכל.
יש שני סוגים של בחירה חופשית. יש בחירה חופשית בשכל, ויש בחירה חופשית שנובעת מהיחסים שבין השכל לבין הגוף. זה שני סוגים של בחירות חופשיות שיש לנו. הבחירה החופשית שבשכל היא הגדרת האדם. ברמב״ם, האדם זה לא השכל, אלא האדם זה המכלול. ובמכלול הזה, הבחירה החופשית היא לא המגדיר שלו. ממש לא. אולי הפוך, הבחירה החופשית היא איזשהו משהו שמפריע למכלול הזה להגיע לדבקות. ההגדרה של האדם זה הדבקות. והבחירה החופשית היא איזשהו ניסיון שמונע מהאדם להגיע לדבקות. עד כאן להיום, אבל באמת אני חושב שהנושא, השאלה, החידה הזאת, איך האדם חטא אם לא היה לו בחירה חופשית, בין אם תסביר את זה כמו הרמב״ם, בין אם תסביר את זה כמו הרמב״ן, זה תמיד איזושהי חידה, ותמיד צריך להוסיף עוד איזו נקודה, שהייתה אפשרות, אבל...
הוא רוצה שימנים בעולם.
ממש ככה.
אוקיי, הרבה, אנחנו עולים לחיות כמו הרמב״ם.
כן. אדם, באמת.